רדיו סוני, תחנת הרדיו
דורון בר-און מגשים חלום גדול ומזמין אתכם להיות חלק מהמסע המוזיקלי שלו. הופעת בכורה של האלבום ביחד ננצח, 14 בינואר בבית היוצר בנמל תל אביב. בואו ליהנות מערב מלא רגש ומוזיקה שנכנסת ללב. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים בעימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט,
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
כן, צריך לפתוח מיקרופון כדי שישמעו אותי. כן, שלום לכם, מה שלומכם? עוד שבוע עבר, חנוכה, נר שני היום. תנו אורחת באולפן, עדי פרי הרפז, מה שלומך עדי?
צהריים טובים, שלומי מצוין, מה איתך?
אני מצוין. אז מי שלא מכיר את עדי, עדי אשת מימון או אשת נדלן, מה את יותר?
גם וגם.
גם וגם, אפשר לשלב בין התחומים?
חייבים לשלב בין התחומים, זה ענף הכי עתיר מימון שיש.
הכי עתיר מימון. ובלי כסף אין דירות, ובלי דירות אין מלא כסף לעשות, או שיש לי יכול לצאת אפיקים?
יש הרבה מאוד אפיקים להשקיע כסף, אבל ללא ספק בשביל לבנות דירות צריך הרבה מאוד כסף, ונדלן זה לא רק דירות, דירות זה תחום אחד, יש תחומים נוספים, והכי טוב זה נדלן כחול לבן, את זה אנחנו הכי אוהבים.
אוקיי, אז אנחנו מדבר בהרחבה על כל הפעילות, גם הנדלנית וגם מימונית. אנחנו נתחיל עם ענבר אם, היועצת של הכלכלה שלנו, תספר לנו איך נערכים לקראת שנת 24, שהולכת להיות שנה, לא עוד 25, סליחה.
25, אנחנו שמחים להיפרד מ-24 סוף סוף.
את יודעת, כשהקורונה פרצה, אמרנו שניפטר משנת 2020, אבל מאז קרו הרבה יותר דברים פחות נעימים.
איכשהו אנחנו מתגעגעים לקורונה.
מתגעגעים לקורונה.
כל מה שקרה לאחרונה.
אז בואו נקווה ש-25 תהיה טובה יותר מ-24. כן, אז מיד עם בר אם תעלה לשידור, בינתיים מיקה קרני עם מגדלור.
ידיים מושטות אלייך, להיות לך מגדלור באפלה,
שלום ענבר, מה שלומך?
אהלן דודי, מה נשמע?
בסדר גמור, תקשיבי, דאגת אותי, ממש הלחצתי קודם.
דודי?
כן.
שומעים אותך חלש.
עכשיו יותר טוב?
תנסה
לדעת הכל. רגע, יותר טוב עכשיו?
כן.
מצוין. אני אומר שדאגת אותי קודם.
למה?
כי שאלתי אותך על מה מדברים, ואמרת לי על הגזרות, ואתה יודע, אנחנו נמצאים בחנוכה עכשיו, וחנוכה היו הרבה גזרות על העם היהודי, ונס פח השמן, לא יודע אם הוא יחזור על עצמו גם בשנת 24-25, אז מה, גורלנו נגזר?
אני מקווה שלא, אבל כרגע יש גזרות כלכליות קשות, שאנחנו
נצטרך
להתמודד איתן.
אוקיי, תתחילי, שוטי. מה הכי חמור?
אני חושבת שפשוט מה שקורה, אני לא יודעת אם אתה מודע לזה, אבל החל מהראשון לראשון 25 הולך לעלות. הרבה מאוד דברים הולכים לעלות, המחיר של הרבה מאוד דברים הולכים לעלות. אני אתן לך דוגמה, בסדר?
קדימה.
קודם כל המע"מ הולך לעלות באחוז אחד. זאת אומרת, היום אנחנו משלמים על כל מוצר שאנחנו קונים, 17% מע"מ. העלות הולכת להיות 18%. ארנונה הולכת להתייקר. בין 3-5%. חשמל הולך לעלות ב-3.8%. המים הולכים לעלות ב-3.4%. הביטוח הלאומי הולך לעלות ב-0.8%. אם אתה סוכם את כל ההוצאות האלה, אנחנו מדברים על תוספת של הוצאות של 2,500 עד 4,000 שקל כמעט לכל משפחה.
לשנה? לחודש?
לשנה. זה הרבה כסף.
הרבה כסף, נכון. אבל בטח המעסיקים יהיו, ישלחו יד לכיס וישר יגדילו את השכר.
יגדילו את השכר.
ברור, נכון?
לא, בעולם אוטופי אולי זה ככה.
אוקיי.
לא במציאות שלנו.
אז מה עושים בכל זאת? כי לחיות נצטרך לחיות.
צריך ללמוד לחיות עם זה, כן. אני חושבת שיש לנו נטייה בדרך כלל פשוט להמשיך כרגיל. זאת אומרת, תגיד אוקיי, גזרות, וזה עובר לנו ליד האוזן, ואנחנו פשוט ממשיכים. כרגיל, כאילו לא היה כלום טוב, וזה מה עולה טוב, וזה ארנונה עולה טוב. ואני חושבת שאנחנו צריכים לעצור את זה, ולעשות הסתכלות מחדש על כל המצב הפיננסי שלנו. ולשים לב שמה שקורה זה שבעיקר הולך לעלות ההוצאות הקבועות. זאת אומרת שבעצם יישאר לנו פחות כסף פנוי. אז מה אנחנו צריכים לעשות? צריך לקחת, להבין מה ההכנסה שלנו, מה ה-X הקבוע, ומי שאין לו X קבוע, איזשהו X, איזשהו יחס שהוא יכול להגיד שזה מינימום הכנסה שהוא מקבל, לראות מה גובה ההכנסות החדשות, ההוצאות הקבועות החדשות, להוריד את זה מההכנסה, ומה שנשאר עם זה, זה הכסף שנשאר, זה הכסף שנשאר.
אז את אומרת הספונטניות מתה, רק התכנון עכשיו.
אני חושבת, אני בעד תכנון, כי אתה יודע מה הבעיה שאנשים חושבים שכאילו תכנון זה רע, וזה מציק, אבל הם לא מבינים שתכנון זה חופש. כי ברגע שאתה יודע כמה כסף פנוי נשאר לך, ואתה מחליט מראש על מה אתה מוציא אותו, יש לך שקט, יש לך חופש. זו דעתי, ככה אני רואה את הדברים, אני...
עדי, את המצאת איתי עדי פרי הרפז באולפן, עדי, את מחייכת ומסכימה?
אני מסכימה, בסופו של יום תכנון מצמצם חוסר ודאות, ואנחנו בני אדם, בסוף אנחנו חיות שמסתגלות יותר טוב בתנאי ודאות, ויש גזרות ויש שינויים בסביבה העסקית, גם ברמת הפרט וגם ברמת המגזר העסקי. ואנחנו צריכים להיערך בהתאם ולהגיב בהתאם. לא הכל תלוי בנו, ומה שתלוי בנו זה להיערך בהתאם ולשנות את הרגלי הצריכה. זה לא מילה גסה, אין דרך אחרת. מירב, נראה לי שאנחנו מסכימות.
ענבר.
ענבר, זה נכון, אבל כן, אנחנו בהחלט מסכימות. אני חושבת שאי אפשר להמשיך לקנות כאילו אין מחר, ודווקא לשים את הראש בחול כבת יענה, זה לא נכון. להפך, אם אתם רוצים שיהיה לכם חופש, אם אתם רוצים שיהיה לכם אפשרות לבחור ולנסוע לחופשה שנתית בחול, אני, עדי, את מדברת במגזר העסקי, אני מדברת על, כמובן על משקי הבית הפרטי.
הכל קשור.
אבל, שהכל קשור לכל, נכון. אבל אני אומרת מהפן של המשפחות, אם אתם רוצים לאפשר לעצמכם חיים של רווחה, אם אתם רוצים לאפשר לעצמכם לקנות בגדים, לצאת לבילויים, לצאת מסעדות, להמשיך כאילו ליהנות מהחיים, כי בסופו של דבר אנחנו רוצים ליהנות מהחיים, אנחנו לא רוצים להתקמצן, אנחנו רוצים לנסוע לחול ולנסוע לחופש ולקנות וליהנות. אני לא נגד, אני רק אומרת להפך, כן, תתכננו את זה, כן, פחות ספונטניות, אולי, אין מה לעשות, אבל לפחות אתם תדעו בוודאות שיש לכם, ואמרתי את המשפט הכי נכון, אנחנו דווקא ביום מהדבר הזה שאנחנו כל כך לא אוהבים אי-וודאות, וכל כך, הפחד הכי גדול שלנו זה האי-וודאות, ברגע שיש תכנון יש ודאות, וברגע שיש ודאות יש רוגע, ואחד הדברים הכי, שאני שומעת כל הזמן ממשפחות, איזה כיף שאני ישן טוב בלילה, כי אני יודע מה יקרה מחר בבוקר, ואני לא צריך לדאוג, וזה אני חושבת המתנה הכי גדולה שאפשר לתת לאנשים לקראת 2025, אחרי השנתיים המשוגעות האלה.
אז אני אהיה אופטימי ברשותכן. אוקיי, כי אני נוהג להיות אופטימי תמיד. אני רואה המון הזדמנויות לשחרר מהכיבונות שלנו. קחו את נושא הצרכנות למשל, פתאום נפתחו סופרים שמוכרים בלי יופי ובלי הדר, אלא ההנגרים, בואו תקנו בזול, מוצרים טובים ומותגים. הרבה יזמים אומרים, אוקיי, אני יכול להרוויח פחות מכל לקוח, אבל להרוויח יותר. אז יש אפשרויות חדשות שנפתחות, כל נושא היזמות, כל נושא מעבר לחיסכון, גם יש הרבה הזדמנויות שנוצרות כתוצאה ממצב כלכלי קשה, ואני אופטימי ש-25 תהיה שנה הרבה יותר אופטימית מ-24, למרות הגזרות.
אני אומרת, תכינו רשימה של כל מה שיש היום, על כל ההוצאות שלכם, ותשימו סימן שאלה לכל הוצאה. ותתחילו לבחון, האם באמת אנחנו צריכים את זה. יש בעברית 3 מילים. חייב, צריך, רוצה. והרבה פעמים אנחנו מתבלבלים. אנחנו חושבים שאנחנו חייבים דיסני פלוס. אבל דיסני פלוס, האנושות שרדה הרבה מאוד שנים בלי דיסני פלוס, נטפליקס, גוגל, יוטיוב. אז אפשר לשרוד. אבל לא כל דבר באמת הוא חובה, הוא באמת חייבים. אז תעשו סימן שלה, עד כל הוצאה, האם אני באמת חייב, צריך, רוצה. וכמו שאתה אומר, דודי, בדיוק את זה, בואו נראה, אולי אפשר לקנות בצורה אחרת, אולי אפשר לייעל, אולי אפשר לטייב, אולי אפשר לעשות משהו, לא חייבים לקבל את מה שקורה היום כאקסיומה. Okay. אם אנחנו נתחיל לחשוב, לצאת מחוץ לקופסה, אפשר לעשות שינוי, וברשותך עוד משפט אחד, שאל תחישו לעשות גם, כאילו, אני רוצה שתבחנו את הכל, גם בסכומים קטנים, כי כסף קטן מצטבר לכסף גדול. לא לזלזל בשום שקל, זה בסופו של דבר מצטבר לעשרות מאות אלפי שקלים.
ענבר, המגדלור הכלכלי שלנו, תודה רבה על השיחה הזאת, ואנחנו נבחן במשך השנה הבאה, אם אנחנו באמת הצלחנו לעמוד במשימות. תודה, ענבר.
בהחלט, שיהיה לנו סוף שבוע מעולה. חג שמח.
תודה, חג שמח.
ביי ביי. חג שמח. שלום, עדי.
שלום, שלום.
את יכולה להוריד את האוזניות עכשיו, אם את שומעת כמו שצריך.
הרבה יותר נוח.
יופי. טוב, נתחיל עם השיחה שלנו. עדי פרי, הרפז, אשת נדלן ואשת כספים.
סוג של.
איך הגעת לתחום בכלל?
איך הגעתי לתחום? סיימתי לימודי כלכלה וניהול בתואר ראשון, ופעם היה מוצר שקראו לו פאקס. כולנו שלחנו בפאקס קורות חיים למחלקת משאבי האנוש של הבנקים, וזימנו אותי בבנק הבינלאומי להכיר את מי שקראו לו ראש היחידה לליווי פרויקטים, עוד לפני ששינתה את שמה לסקטור הנדלן. וכך יצא, בטעות, מה שנקרא, התגלגלתי לנדלן. נדלן זה חיידק, או שאתה אוהב, או שאתה שונא. אני באופן אישי מאוד אוהבת. אני חושבת שיש בסוג שלי יצירה, ונדרשת גם הרבה מאוד חוכמה, תבונה, ראייה כלכלית, ועוד הרבה מאוד דברים.
קריא אותנו אחורה, כמה שנים אחורה? מתי זה היה?
זה לא יפה. למעלה מ-20 שנה אחורה.
זאת אומרת, אנחנו מדברים על שנת 2005 פחות או יותר?
עוד לפני, דודי.
עוד לפני.
אנחנו כבר לא כאלה צעירים.
אנחנו נעשה עוד מזכירה על ה-20 שנה האלו, ואני חושב שעולם הנדלן ב-20 שנה האלו עבר טלטלות או שינויים או תהפוכות מאוד מאוד משמעותיות. אפשר היה לחזות את זה קדימה? כי מה קרה? אז ליוויתם פרויקטים של נדלן. מה היה הקריטריונים לתת מימון לפרויקט?
אני חושבת שהקריטריונים למימון לא משתנים בסופו של יום, והערכת הסיכונים ברמה העקרונית וברמת המודל של ליווי פרויקט סגור בהקמה נשארה, עולם הקונסטרקשן לא נמצא פה בבנקאי ובחוץ בנקאי, הסביבה העסקית משתנה. ובסופו של יום גם כאנשי מימון וגם כאנשי נדלן וגם כאנשי עסקים וגם כמשקי בית, לפני רגע דיברנו על כל אחד בפרטי, בסוף המטרה היא להעריך את הסיכונים ולנתח אותם גם בסביבה עסקית משתנה ולהגיב בהתאם. אז בתחילת שנות ה-2000 היו פה משברים מסוג אחר ואתגרים מסוג אחר, ואחר כך היה פה משבר סאפריים והייתה פה מחאה חברתית, והיה פה סיפור של מע"מ אפס, והייתה פה קורונה, ועכשיו יש פה מלחמה, תמיד יש משהו. והחוכמה היא בסוף לדעת להתנהל גם במצבי משבר, ולהגיע לחוף מבטחים ככל שניתן. בסוף צריך לזכור גם שכל משבר וכל קושי מביא איתו לא מעט הזדמנויות. רצית שאני אהיה אופטימית, אני תמיד אופטימית, או לפחות משתדלת להיות אופטימית, ואני חושבת שגם 2025 תביא איתה לא מעט אופטימיות, ואם לא נאמין שיהיה יותר טוב פה כל אחד בחלקת עולמו הקטנה וגם ברמה הכוללת, אז מה עשינו בזה ומה נציע לילדים שלנו. אז אופטימיות יש גם ברמת הכלכלה הישראלית וגם ברמת הנדלן, והרבה השתנה מלפני 20 שנה והרבה גם נשאר אותו דבר, וכנראה שאם ניפגש פה קצת יותר מבוגרים גם בעוד שני עשורים, אז גם עד אז דברים השתנו, אבל אנחנו נמשיך לבנות את ישראל בדרך שלנו, גם את מה שנהרס, ויהיה יותר טוב.
אז בוא נמשיך עם המסלול שלך. היית בבנק, התחלת ללמוד את עולמות הנדלן והמימון.
נכון.
ואז עברת לצד השני.
חציתי את הכביש.
חציתי את הכביש. זה היה חצייה מפחידה? כי את יודעת, בנק זה יציבות, יודעים מה קורה, ופתאום מגזר עסקי קרה לך.
אתה יודע, יש הבדל בין איש כספים, בנקאי, רואה חשבון, פיננסייר, לבין יזם, זה שאיש הכספים בכל סיכון רואה איזשהו סיכוי, ויזם בכל סיכוי רואה גם סיכון. ובסוף המטרה היא לאזן בין השניים, תמיד לעשות שינוי בחיים, גם בקריירה וגם בכל מונח שהוא, כולנו בני אדם. זה אתגר מאוד גדול, אבל אחד מי שלא מנסה לא מצליח. ועולם היזמות הוא עולם קסום ונפלא, ונהניתי מכל רגע, גם בכמעט ה-20 שנה שהייתי בצד היזמי, היזמי או היזמי ביצועי. זה מביא איתו אתגרים אחרים, זה סוג אחר של חשיבה, אבל ברגע שאתה עושה מעברים מהסוג הזה וחוצה את הכביש בין סגמנטים שונים של אותו ענף, אז יש לך את היכולת גם לראות את הראייה המרחבית משני הצדדים, וברגע שאתה בנקאי ועובר לצד השני ונהיה יזם, אז יש לך יכולת מאוד מאוד משמעותית להבין את הצד המממן ולענות על הצרכים שלו ולמצוא איזה איזון, וכשאתה חוזר לצד המממן ובא היזם, אז אתה מאוד טוב בלהבין מה עובר עליו או מה הצרכים שלו. אני חושבת שבתקופה שישבתי בשנים האחרונות בצד המממן, האמירה אולי הכי פופולרית ששמעתי מיזמים זה כמה נעים וטוב לדבר עם מישהו שהיה פעם בצד השני ומבין את הקשיים, את הצרכים, את השיקולים, וזה לא ספק מעניין יותר.
אז אני לא הייתי לא בצד המממן ולא בצד היזמי, אבל אני מדבר עם הרבה אנשי נדלן, עם לקוחות שלי, אני בסך הכל מסקרים אותם, ואומרים לי, קודם כל, כשאתה נכנס לפרויקט, אתה מתחיל אותו, אתה לא יודע מתי אתה באמת מתחיל להכניס כסף ממנו, אתה יודע כמה אתה מוציא ממנו, ומוציא ומוציא ומוציא, והתקווה שזה יום אחד גם ירוויח, היא רחוקה. ואנשים נכנסים, בצד היזמי היית בחברת צמח אמרמן, חברה ציבורית, חברה משמעותית, אבל עדיין צריך אורך נשימה מאוד ארוך ליזם.
נדלן זה ריצה למרחקים ארוכים. זה לא עסקים מיידיים, אין תשואה באותו רגע, וכסף סופרים במדרגות. זה משפט שמגיע מהעולם העסקי, ובטח מענף הנדלן, תרתי משמע במדרגות. אז השלב ההתחלתי של יזמות מצריך הרבה מאוד חזון. בסופו של יום, בכל תחום יזמי, לאו דווקא בנדלן, אתה צריך הרבה מאוד חזון קדימה, כדי לראות את הנולד ולהבין ולחשוב שמחר, מעבר מה שנקרא להרי הקושי, יבוא גם רווח. אבל אנחנו בסוף אנשי מקצוע, ואנחנו רוצים לדחות שאנחנו משקיעים בעסקאות ובפרויקטים, או בכל מיני קונסטלציות נדלניות בצורה כזו או אחרת, מתוך ידיעה שאנחנו יודעים מה אנחנו עושים, וגם אם השוק ישתנה, אז אנחנו נתאים את עצמנו. ואין ספק שבדרך מוצאים לא מעט כסף, בתחום המגורים לדוגמה גם מקבלים לא מעט כסף, למרות שהאחרונה יש פה מבצעי שיווק 20-80, 10-90, 5-95, אני קוראת לזה 20-80 ובנות דודותיה, אבל גם זה אני בסופו של יום לא מתרגשת, גם זה מקבל איזה שהם פרספקטיבות מסוימות, היזמים והמערכת המממנת מוצאים את הדרכים לצמצם את הסיכון, ולאחרונה שמעתי כלכלן בכיר שבא ואומר שגם זה נראה כמו עוד איזושהי קונסטלציה שמאפשרת לשוק לעבור מסביבת ריבית גבוהה מסביבת ריבית נמוכה לסביבת ריבית גבוהה. זה אחת מהדרכים של השוק להסתגל לשינוי. מעניין מאוד לחשוב על זה באופן הזה, ושזה יספג עם הזמן. אגב, אני די מאמינה בדרך הזו, ואין ספק שאנחנו עוברים דרך שם. היו לנו אגב גם מבצעי 20-80, אתה כאיש שיווק נדלן, או מבין היטב בשיווק נדלן, ראינו את המבצעים האלה גם בתקופות אחרות, בתקופות משגשגות, וגם בתקופה של ריבית נמוכה. אז יהיה בסדר.
על אחד המשתנים, שני משתנים עיקריים, כמה עולה לי, ובכמה אני יכול למכור. ושני הדברים האלה קיבלו, נדבר על כמה, בכמה אני יכול למכור. כמה אני יכול למכור קיבל בוסט מטורף. מתי זה? בעשור האחרון, בחמש שנים האחרונות?
הענף היה בהיפרוונטילציה, והשוק בסך הכל היה במגמת עלייה כמעט בלתי נגמרת, לקרוב לבין 10-15 שנה, עם כל מיני מאמורות כאלה ואחרות, בכל מיני סגמנטים של הענף בתחום המגורים בעיקר, וגם המשרדים עוברים דברים, ומסחר ותעשייה, ויש פה עוד הרבה מאוד דברים שאפשר לדבר, אבל בפרספקטיבה של זמן הוא היה במגמת עלייה, וכן, בשנתיים האחרונות אפשר להגיד עלייה מתונה יותר, באזורים מסוימים, עודף היצעים רגעי, אבל אתה יודע, את הבעיות של הענף לא סיימנו, והמלחמה לא הולידה אותן, ובסוף, בפרספקטיבה של זמן, אני מעריכה שמגמת העלייה תימשך בטווח הבינוני והארוך, אלא אם מישהו ייצר פה היצע מאוד מאוד משמעותי.
מיד נדבר על זה, כי אולי יש פה כמה רעיונות יצירתיים. אז אמרנו, היית בענף היזמות, תקופה ארוכה מאוד, בצמח חמרמן, סמנכ"לית כספים של החברה, ואז נקרא בת לעברת כביש עוד פעם, הפעם לחוץ הבנקאי. קודם כל, תעשי לנו סדר, בין המימון החוץ בנקאי למימון הבנקאי. מה ההבדל בעצם? זה בנק וזה בנק?
זה בנק בהגדרה היבשה, וזה מתנהג כמו בנק, או מתחפש לבנק בהגדרה החדשה. אחד, העולם החוץ בנקאי בתחום המימון, קיים לא רק בנדלן, הוא קיים בהרבה מאוד תחומים, גם בבנקאות הפרטית וגם בבנקאות העסקית, ומייצר שלל פתרונות. הגוף שאני הייתי חלק ממנו ללא ספק הקדים את זמנו, והיה הראשון בתחום, וייצר עולם בנקאי בחוץ בנקאי, בליווי פרויקטים לבנייה למגורים, ונתן חלופה. אני מאוד בעד תחרות, והבחורה יכולה להיות של הבנקים, אבל היא לא שמורה להם, וזה בסדר שיהיו פה גופים נוספים שיציעו מוצרים פיננסיים, גם לחברות עסקיות וגם לפרטים. אנחנו רואים את זה גם בעולם המשכנתאות היום, קמים גופים חוץ-בנקאיים ובעולמות אחרים. המעבר הזה הוא מעבר טריוויאלי בסופו של יום. אנחנו נשארים באותו התחום, מלהיות יזם שמקבל מימון, הפכתי להיות מממן שנותן מימון ליזמים. יש היום לא מעט גופים חוץ-בנקאיים שעושים כל מיני קונסטלציות מימוניות בתחום הנדלן, חלקם עושים ליווי סגור מלא מ-A to Z, כמו הגוף שבאתי ממנו יסודות, ויש גופים עם מאפיינים דומים, יש כאלה שמממנים את שכבת ההון העצמי, הלוואות מז בשפת העם, כאלה ואחרות, יש גופים שעושות הלוואות שמשתתפות ברווחים, ויש מנעד מאוד מאוד רחב של פתרונות מימון, שהשוק החוץ-בנקאי ייצר. רוב הכסף החוץ-בנקאי מגיע או מהגופים המוסדיים ומגופים פיננסיים כאלה ואחרים, ויש גם כאלה שממומנים בעקיפין בבנקים במסגרות שמאפשרות להם להתמנף. יש לזה מקום, אני חושבת שזה הדבר הנכון, זה פותח את השוק, זה מייצר אלטרנטיבות, זה עושה תחרות, זה מחדד את כולנו, זה גם מחייב את מי שפועל בתחום הזה להיות עוד קצת ועוד קצת יותר טוב עם הפנים על הלקוח. ובסוף זה win-win לכולם.
בוא נדבר טיפה על הלקוח. כי גם פה יש, החל מהיזם שחתם על פרויקט בודד, והביא כמה לירות מהבית, והוא מקווה לגמור את הפרויקט הראשון ברווח מינימלי כדי ללכת לפרויקט הבא, ואני מניח שנתקל בלא מעט כאלו.
שניים, שלושה.
כן, ואני מניח שחלקם אמרת להם, תקשיבו חברים, זה לא עובד.
יש מנעד מאוד רחב של יזמים בתחום הנדלן, ובתחום הנדלן למגורים במדינת ישראל, מקבלנים ויזמים שיש להם פרויקט בודד, בהיקף קטן או בהיקף בינוני או בהיקף גדול, ועד החברות הגדולות, נסחרות או לא נסחרות, ציבוריות או פרטיות, יש באמת שוק מאוד מאוד גדול, יש מקום לכולם. אין ספק שבתור גורם מממן, גם את היזם הקטן, חלק מהמוטיבציה שלנו היא בסופו של יום לבוא ולזהות, את הפוטנציאל שיש באדם שיושב מולך, והאם נכון או לא נכון לתת לו את הגב התזרימי הזה בשביל לצאת אל הדרך ולהעמיד לו את המימון. וזה בסדר. אגב, כל אחד התחיל איפשהו, גם אותם יזמים מאוד מאוד גדולים התחילו את תחילת הדרך, רובם בפרויקט מסוים, בהצלחה כזו או אחרת. וכגורם מממן, אתה מזהה את הסיכויים ואת הסיכונים, ואתה גם כמובן מאמר לפעמים מי יצליח או לא יצליח, ואין 100% הצלחה בכל דבר בחיים.
אין 100% הצלחה, אבל אתה יודע, לפעמים יש כותרות על פרויקט שקשל, והיזם שנעלם, והחברת מימון ש...
מי שמעמיד אשראי בסופו של יום כחלק מהדבר הזה, חלק מהאשראי מגיע לצערנו לעולמות של חדלות פירעון. זה יכול לקרות, אתה מנסה לצמצם את ההסתברות שזה יקרה, אבל זה קורה. זה קורה גם בבנקים, וזה קורה גם בחוץ בנקאי, וזה קורה לא רק בענף הנדל"ן, אלא בכל מי שמתעסק בעולמות של מימון. השאיפה היא כמובן לצמצם למינימום את ההגעה לחדלות פירעון, ולכן מי שמתעסק בעולמות של אשראי ומנהל את הסיכונים, יש לו את היכולת לזהות את הנורות האדומות, או להימנע מראש מלנתן אשראי לגופים כאלה ואחרים שלא עומדים בתנאי הסף. וגם בסוף לפעמים יש דברים שמשתנים בשוק שמפתיעים אותנו, וצריך להתאים את עצמנו. אני חושבת שמי שהעניק פה מימון והתעורר בבוקר של השביעי באוקטובר, והבין בשמיני באוקטובר שצריך להמשיך לקיים את המקום הזה וגם את העסקים שבו, אז התמודד עם עולם סיכונים אחר, והיה צריך גם להגיב בהתאם. אבל כמנהלים טובים שמובילים ארגונים, חלה עלינו אחריות, ולשם כך אנחנו נמצאים. זה להוביל, מה שנקרא, גם כשהאדמה רועדת, וגם כשהשמיים מאוד מאוד קודרים, גם להוביל מבחינת הובלה ניהולית את הצוותים ואת האנשים, ולספק את השירות הנכון ללקוחות, וגם להמשיך להרוויח לבעלי המניות. יש פה הרבה מאוד אתגרים בדרך, ובינתיים אנחנו רואים, תסתכל גם על הדוחות הכספיים של המערכת הבנקאית, או על החברות המדווחות, בינתיים, ממשיכים וניתן לעשות רווחים גם במציאות הזאת.
אוקיי. בואי נדבר על המוצר שקוראים לו דירה. ממה מורכב המחיר של דירה? אני חושב שזו שאלה שלא ממש אנחנו מבינים אותה. אולי את יכולה קצת להרחיב.
מחיר של דירה מורכב מעלות המקרקעין. אותה חטיבת קרקע שמשמשת בחלק היחסי שלה לאותה דירה. מעלויות ההקמה והבנייה שלה, הישירה, הביצוע, הבטונים, פלדה, ברזל, כוח עבודה שמושקע, מעלויות שקשורות בשיווק ובפרסום, ויש גם עורכי דין ויועצים ומתכננים ואדריכלים, אבל חלק גדול ממחיר הדירה הוא מיסים. והענף שלנו, ענף מצטיין במיסים, ברשויות המס במדינת ישראל המציאו מה שנקרא אגף שלם רק לטובת עולם הנדל"ן, מיסוי מקרקעין. לרוב ענפי המשק אין מיסוי נפרד. אז אנחנו מצטייני מס, ולכן אנחנו גם חשובים מאוד להכנסות המדינה ולקופת המדינה, וכשהענף הזה למעלה, אז זה כנראה כהכלכלה למעלה, וכשהענף הזה מתקשה, אז גם הכלכלה מתקשה, אז לכולנו יש אינטרס שהוא ימשיך לצמוח. אז חלק גדול ממחיר הדירה גם הולך למיסים עקיפים וישירים. יש לנו הרבה מאוד סוגים של מיסים, יש את המע"מ ואת מס השבח ואת היטלי השפחה, ואפשר להמשיך, יש עוד רשימה ארוכה, וכל הדבר הזה בסוף מרכיב את המוצר שאתה ואני כצרכנים באים לרכוש אותו, ויש לנו גם איזה משהו תרבותי שכל אמא יהודיה טובה רוצה שהדבר הראשון שהילד שלה יעשה זה יקנה דירה. זה משהו שמושרש פה, והוא גם בין היתר גורם להתאבות מסוימת של שוק שמתנהג באופן הזה. יש מקומות אחרים בעולם שלמרבית האוכלוסייה אין דירה בבעלות. במדינת ישראל זה עובד טיפה אחרת.
השוק דיור להשכרה בישראל הוא כל כך זניח ביחס לביקוש
לדירות. בגלל אותו עניין מנטלי. בסוף כמעט כל מי שמקיף את חייך ברמה האישית וברמה המקצועית, יש לו דירה בבעלות כי זה משהו מנטלי שאנחנו פועלים לפיו. וזה השוק שלנו וזה בסדר. ככה אנחנו מתנהגים. אמן ואמן. שנצליח לייצר פה מלאי מספיק, ותהיה פה תמיכה לעולמות הדיור להשכרה, זה נכון בכל מונח שהוא, זה נכון חברתית, זה נכון כלכלית, זה נכון ברמה לאומית, זה נכון בכל מונח שהוא. שינוי סביבת הריבית הפך את זה לאתגר מאוד מאוד גדול, אני סבורה שבפרספקטיבה של זמן, בסופו של יום, אנחנו מסתכלים שני עשורים, קדימה, אחורה, הריבית עושה עליות ועושה ירידות, אבל האברג' שלה הוא כזה, שדיור להשכרה אמור להיות כלכלי, גם לאותו בעל ביזנס שבוחר להתעסק בתחום הזה, זה עובד אגב כך בכל העולם, הלוואי וזה יהיה גם מדינת ישראל.
תת, ישב פה, התראיין אחד יזם, אלון מידן, בנים של בוני בניין ברעננה, והוא סיפר שאחד הפרויקטים הראשונים שלו היה דירה ברחוב בר אילן, רחוב שאני גר בו ברעננה.
מכירה היטב.
שהוא מכר ב-200, והוא אמר, מי יכול לשלם את המחיר הזה? זה היה לפני כעשור, והיום הוא מוכר דירות דומות במחיר כמעט כפול. והוא אומר, ועדיין קונים. אני אומר, אני לא יודע מאיפה אנשים מביאים את הכסף, ובסוף מביאים את הכסף. אבל השאלה שלי, האם המחיר הגבוה של דירות הוא גזירת גורל, וניתן לעשות ברמה אוטופית אפילו, איזה תהליך מערכתי, ולהפוך את המחיר לשווה, לא לכל נפש, אבל הגיוני יותר.
בשביל הדבר הזה צריך תכנון, דיברנו לפני רגע, בתחילת השיחה בסוף, בכלכלה עקרונות הולכים וחוזרים כחוט השני כמעט בכל מה שנעשה, וגם פה צריך לתכנן במלוא מובן המילה ברמה הלאומית, צריך לייצר פה היצע הרבה יותר משמעותי, כי בסופו של יום, שיעור הראשון בכלכלה, ביקוש והיצע, ברגע שהביקוש כמעט קשיח והולך ומתגבר, כי יש פה דמוגרפיה חיובית ועלייה, ויש פה ילודה, ויש פה 1.5 מיליון דברים שתומכים בביקוש הולך וגובר, ואין לנו ארץ אחרת, מה נגיד, אז אנחנו פה, אז צריך לטפל גם בצד של ההיצע, לקבוש את הביקוש זה לא פתרון, צריך לטפל בצד של ההיצע, וצריך לייצר דיור להשכרה, וצריך לייצר הרבה מאוד חלופות, ובסוף להתרחב טיפה, גדר החדר הזה מושג נפלא, גוש דן הוא מאוד עמוס, יש מי שכתב בזמנות התוכנית של 2040 עם שני מטרופולינים בצפון ובדרום, בהיקפים משמעותיים כדי להגביר את ההיצע. צריך לטפל בדבר הזה, ושביל זה אנחנו צריכים אחד, ממשלה מתפקדת, שיהיה לה אכפת, ושתראה איזשהו תכנון ארוך טווח בנושא הנדלן, לא פחות מנושאים אחרים, וגם לטפל בתשתיות בהתאם, ולא בדילי אלא למפרע. ואז נוכל לפתור את האירוע הזה בצורה, כדי שלילדים שלך ושלי, יהיה איפה לגור.
אז זאת אומרת שזה לא גזירת גורל, ופה צריך באמת אולי התגייסות מערכתית כדי לבוא ולפתור את זה.
נכון מאוד.
להגדיל את ההיצע, לצמצם בירוקרטיה, כי התהליכים הם כל כך ארוכים, כל כך מתסכלים לפעמים, ואתה אומר עצמך, למה? למה אפשר לפשט את, את התהליך הזה? זה קשור גם לכמות המתווכים בדרך?
כמות המתווכים זה סוגיה מסוימת, ותיווך זה עניין לגיטימי וראוי. עולם המידלמן הוא דבר נכון וראוי, כי בעסקה טובה צריך לאזן בין הצדדים ולמצוא את הקונסטלציה, ואנשים שיודעים לעסוק בתיווך, זה נשמע מילה אולי לא מפרגנת, אבל כן, תיווך זה מקצוע, וצריך לדעת להפגיש בין רצונות. אבל התיווך הוא לא... בוא נגיד, לא על זה הייתי שמה את האצבע.
לא, אני
לא
מדבר על
תיווך
כתיווך, אני מדבר על למשל גורם מממן. אדריכלים, מתכננים, רשויות מקומיות. יש המון המון גורמים בדרך שגורמים לפרויקטים להיות א' איטיים.
רוב הגורמים שציינת הם גורמים מסחרים ועסקיים שאתה ואני יכולים לבחור כיזמים את מי נעסיק למקצוע או איזה גוף מממן, גם אם הוא יהיה קצת יותר ספורטיבי או פחות ספורטיבי. החלק המרכזי, אני חושבת, שתקוע בבירוקרטיה, הוא באמת בצד השני, בצד של הרשויות המקומיות, בצד של עבדות תכנון, בצד של הוצאת היתרים, אישור טבעות, קבלת תפסי 4. זה החלק המרכזי, וגם בוא נזכור, ידיים עובדות בענף, אנחנו נמצאים בבעיה חמורה כבר למעלה משנה, מתחילת המלחמה, אני לא רואה שהנושא הזה טופל, זה שוב גם ייקר לנו. אבל אנחנו צריכים לפרוץ את הסחרים ולפתור את הבעיות. בעבר עשיתי איזושהי סטטיסטיקה עוד לפני המלחמה, לדעתי היום זה רק יחריף, על כמות הפרויקטים שבנייתם מושלמה ולא מצליחים לקבל תפסי 4 בגלל בעיות בירוקרטיות כאלה ואחרות, והדירות לא נמסרות. הם כבר, מה שנקרא, כבר הגענו, הצלחנו. התחדשות עירונית, פינינו את הדיירים, מצאנו להם חלופות, הוצאנו היתרים אחרי שכבר הזנו על התוכניות, השארנו טבע, הגענו לשטח, הקבלן שרד, הצליח לבנות, הבניין נגמר, ועכשיו מחכים לאיזה עמוד חשמל שעומד בתקן של חברת חשמל, שתקוע באיזה מכס ואי אפשר להתקין אותו, ולכן אתה לא עומד, ומחכים לטופס 4 ויש לך 20, 30, 40, 200 יחידות דיור, שעומדות מחכות לטופס 4 כדי להתאכלס. אז אתה צוחק, אבל זה לא מצחיק.
אני לא צוחק, כי הכל גם עלויות שנגזרות בסוף למחיר הדירות.
עלויות, ועלויות הן לאו דווקא עלויות ישירות, מעבר לפיצוי שיזם משלם על איחורים, ובעולם של התחדשות עירונית הוא לא רק לרוכשים, אלא גם לדיירים המפונים, ויש לך עוד כהנה וכהנה, מעגל הנזק הוא אדיר. וגם אנשים שלצורך העניין בהתחדשות עירונית גרים בדירות להשכרה, אז הם לא מפנים אותם, ויש פחות דירות בשוק. כל המעגל הזה תקוע, ויש המון המון חסמים, שאפשר לשחרר אותם די בקלות, עם טיפה יותר יעילות, עם כוח אדם יותר מיומן. אפשר לכתוב על זה, לא ספרים, סדרות, נטפליקס, אנציקלופדיה, לא יודעת מה. הפתרונות קיימים, מישהו רק צריך לקחת יוזמה, ועם הרבה אומץ, ולתכלל את האירוע הזה, ולהניע את הענף קדימה, לתמוך בו, כי זה חשוב לכל אחד ואחת מאיתנו.
בואי נדבר על, על היזמים בעצם. את יודעת, כמו שחנויות המכולת נעלמות, אני בתחושה שגם היזמים הקטנים שבנו בניין שניים בשנה הולכים ונעלמים, כי הם פשוט לא מסוגלים לשרוד את השוק הזה, ויותר גופים גדולים נכנסים, אולי סוג של מיני מונופולים נוצרים. זה משהו שהוא, את גם מזהה אותו? או שרק תחושה אישית שלי?
קודם כל אני מבינה את התחושה, מונופולים אנחנו רחוקים לדעתי בענף בגלל המגוון, דיברנו על זה לדעתי לפני שתיים או שלוש שאלות ששאלת אותי, יש פה מנעד מאוד רחב של יזמים בכל מיני גדלים, סוגים ושונים, אז מונופול בענף הזה קצת פחות. כל פעם שהשוק עובר איזושהי טלטלה או יש קשיים, אז מן הסתם יש גופים שנעלמים ומתמזגים לתוך גופים יותר גדולים, זה חלק מהתהליך. זה יסנן אולי טיפה. זה מאוד מטריד, כי כל מי שלא מצליח עסקית וחווה משבר, לי באופן אישי, חבל וכואב, וכי עומד מאחורי הדבר הזה חזון ויוזמה ואנשים והפסדים, ואנחנו כמובן לא שמחים על זה. אבל אתה יודע, בסופו של יום, גם כשיש קושי, יש הזדמנויות, אפשר לבנות עסקאות טובות, בטח בתקופה כזאת, ששני הצדדים ירוויחו. ורווח, אתה יודע, זה לאו דווקא בכסף, אלא אתה מפסיק לשלם ריבית שאין לך מקורות לשלם אותה, ומה שנקרא, מפסיק לדמם תזרימית בשפת העם, וזה רווח מבחינתך. ומישהו אחר קנה ממך עסקה שהיא נכונה לו בעיתוי הזה, והיא תגדיל לו את הרווחיות. אז אם עושים עסקאות טובות, אני בעד לעשות גם עסקאות טובות, ואם יש יזמים שנכון להיום, יותר נוח או נכון להם, מכל ההיבטים, להתמזג לתוך גופים יותר גדולים. זה בסדר. זה תהליך שקורה אחת לכמה שנים. לא שמחים חלילה שיש פה מלחמה או קושי, אבל זה יכול לקרות. אני אגב חושבת שיהיו פה הרבה מאוד הזדמנויות שמחכות לכולנו מעבר לפינה, גם בהיבט הכלכלי.
מה למשל?
מה למשל בענף כן. הנדלן? כן. אני חושבת שהייתה פה ירידה בפעילות, ואנחנו נחזור לפעילות, ויש פה צפון ודרום שהיו טיפה מושבתים, ויזרמו אליהם כספים. ותרשה לי לרגע לחלום ולהיות אופטימית, ואולי יהיו פה ימים יותר טובים גם בהיבט הביטחוני, ואנחנו, מה שנקרא, נסגסג בגדול, בסוף, בהיסטוריה. מקווה מאוד שקודם כל, כל מי שצריך לחזור הביתה, וכל מי שצריך יחלים, ואמן ואמן שהחנוכה הזה יביא איתו ניסים, ויהיו פה ימים טובים יותר, כי צריך לבנות את כל מה שנהרס, וגם לזה נדרשים יזמים טובים, ומממנים טובים, וכספים, ואחרי כל מלחמה בהיסטוריה, בסוף, מתישהו אמור להגיע סגסוג כלכלי, בוא נקווה.
אוקיי. בוא נדבר על ענף המימון התחרות בין הבנקים לבין החברות החוץ-בנקאיות. הבנקים, גופים כבדים, הם מסוגלים להתמודד, לתת פייט?
בוודאי שהם מסוגלים להתמודד ולתת פייט, וטוב שכך. אני חושבת שכשנכנסו גופים חוץ-בנקאים, הם תאיבו את כולם. הם חייבו את הבנקים להשתפר. יש הרבה מאוד דברים שהחוץ-בנקאי עשה והבנק לא עז לעשות, והיום הוא עושה הלוואות מדרגה שנייה, חוב נחות. גם הבנקים מצאו כל מיני קונסטלציות להציע את הפתרונות האלה, ולפני זה זה פחות היה. יש בנקאים נפלאים, רוב החוץ בנקאי בסוף זה בנקאים בדימוס שמקימים פה את התחרות הזאת וזה נפלא ונהדר. והבנקים הם לא כאלה גופים כבדים כמו שהם נתפסים, הם בסוף חלק מהמנוע המרכזי שמניע כל משק כלכלי. לא היינו יכולים בלעדיהם, לא ברמת הצריכה הפרטית ולא ברמת החברות.
זאת אומרת שהתחרות היא בעצם מטיבה עם כל הענף.
תחרות תמיד מטיבה עם הענף, אנחנו עוד יכולים להשתפר, אנחנו גם צריכים, ואני מאמינה ושומעת ורואה וחיה בתוך הענף הזה הרבה מאוד שנים, ומצטרפים גופים, ויש עוד גופים חוץ-בנקאים, ויש עוד קרנות, והבנקים ממציאים את עצמם מחדש, ויש, זה בסדר גמור, זה ימשיך ויצמח, יש לזה מקום, ויש פה גם שוק הון, ויש פה הרבה מאוד חלופות.
יש לי שאלה אישית. התחלת בבנקאות הציבורית, המשכת לחברות יזמיות, מה אם להביא את הידע שלך למגזר הציבורי, חשבת את זה? כי יש לנו קריאה, את אמרת, דיברת על המכשולים ועל החסמים והכל. ואולי אדם שהיה בחוץ, כמוך, יש איזו קריאה לבוא והיו ממצאים לך תפקיד כלשהו, זה היה מפתה?
Never say never, נתחיל מזה. בנטיית לב שלי אני מאוד אוהבת את המגזר העסקי. לא חלמתי עם עצמי על תפקיד ציבורי. אני אף פעם לא מסרבת ברמה הקונספטואלית לשום דבר, כי החיים אלה הפתעות. הכיוון שלי הוא כיוון עסקי, רוב השנים הבוגרות שלי הם בעולם מקצועי בצד העסקי. אשמח מאוד לתרום מהמעט ידע וניסיון שצברתי לכל מי שירצה לקחת. עשיתי את זה לא מעט בחיים בצורה לא פורמלית, מול כל מי שפנה. זו זכות גדולה שנפלה בחלקי, שמישהו רוצה להקשיב לדעתי ולייעץ, אבל תפקיד ציבורי ובטח לא פוליטיקה פחות מתאים לי, עדי, באופן אישי. יש אנשים שמאוד אוהבים את זה, שזה מאוד מתאים להם, אולי בפנסיה, יש לי עוד קצת על אז, אבל נכון להיום אני, לאורך השנים הקפדתי מאוד מאוד לעשות מה שאני אוהבת ונהניתי ממה שעשיתי. ואני מאחלת לעצמי להמשיך ליהנות ממה שאני עושה, ובעזרת השם גם להצליח, אז זה בסדר.
אז שתצליחי זה אין ספק בכלל. אבל עכשיו עם קופסת לגו שפרסתי פה לפנייך, מה היית עושה אחרת בעולם של הנדלן? מה היית עושה? כמה תהליכים מיידיים, גם אישיים בקריירה שלך, אבל גם כדי להאיץ את כל הענף הזה קדימה.
אני חושבת שאני מסתכלת נכון להיום על הדברים שצריך לפתור באופן מיידי. אז אחד, צריך למצוא פתרון, וזה ברמה הוליסטית, מערכתית, מדינית, ממשלתית, whatever, את בעיית העובדים, ולהזרים בצורה כזו או אחרת הרבה מאוד כוח אדם לענף. וזה כנראה יגיע מהעובדים הזרים, ויש לנו פה שעת כושר לנצל את ההזדמנות הזאת ואת התלות שהייתה לענף בעבודה אחרת, ולהביא לפה כמות משמעותית של עובדים בתמיכת המדינה, בתמיכת הממשלה, ולאפשר לענף לחזור לעבוד בפול קפסיטי כי יידרש ממנו, ויש פה גם הרבה שיקום שצריך לעשות. פעם שנייה אני הייתי שמחה אם יגדילו פה את ההיצעים בצורה משמעותית, ויורידו את החסמים גם בעולמות התכנון והבנייה, וגם בכלל בכל התהליך הסטטוטורי, עד וכולל קבלת היתר וקבלת טופס 4 בסוף הדרך. אני הייתי שמחה אם היו מייצרים ודאות הרבה יותר גבוהה בעולם ההתחדשות העירונית, כדי שלא יהיו שאלות כאלה ואחרות שמאפשרות לדבר הזה להמשיך ולהתעכב, אלא לרוץ קדימה, כי זה אחד ממנועי הצמיחה.
זה אחד האבסורדים הכי גדולים. בטח אני מסקר את הרי השרון, ההבדל בין רעננה, כפר סבא, הרצליה, הוד השרון, ארבע ערים שהן צמודות אחת לשנייה.
חד משמעי.
וכל עיר יש לה כללים שונים, תוכניות שונות. אין לך ודאות של יזם שבונה ברעננה ובונה בכפר סבא, ההתמודדויות שלו שונות לחלוטין.
אז לשם כיוונתי כשאמרתי, צריך לייצר אחידות.
אין לו כביש 4.
צריך לייצר אחידות גם בהיבט של הרשות המקומית, בצד הסטטוטורי, בצד של הטבעות, וגם לטובת בעלי הדירות. הרי בסופו של יום בהתחדשות עירונית, אתה בא לאדם, שזה מה שנקרא כל עולמו, בית מגוריו, ואתה אומר לו, תיתן לי ואני אתן לך אחר. וכאן צריך לצמצם למינימום את הסיכונים שכולם לוקחים, ושתהיה ודאות איזה סוג של ערבויות מגיע, ומה המפתח לפיצוי כלכלי. הכל צריך להיות הרבה 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 יותר מוסדר, והתהליכים צריכים להיות הרבה 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 יותר מהירים, וניתן לייצר את זה. ואם התהליכים ברמת רשות מקומית וברמה ממשלתית לא מספיק יעילים, בואו נועיל בטובנו לאפשר למגזר העסקי לעשות הרבה דברים שגם במלחמה ראינו שהוא יודע לעשות, ויודע לעשות נהדר. וצריך לזכור, יש הרבה מאוד כסף היום שצבור מכספי הציבור בסופו של יום, בחיסכון ארוך הטווח, בגופים המוסדיים, שיכול מאוד 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 לעזור למשק ולכלכלה הישראלית, וראינו את זה עובד בהרבה מאוד תחומים, בעולמות של BOT ובעולמות שלקחנו את הכסף בתשתיות ובכבישים ובאלף דברים אחרים, ולתת לו לזרום לטובת המגזר העסקי בכל מיני היבטים, ובטח בעולם הנדלן, ולשחרר את החסמים, יש פה את האלטרנטיבה, הכסף בידינו, ומישהו רק צריך לנווט אותו למקום הנכון, ולייצר את האטרקטיביות, כדי שזה יהיה מספיק רווחי לכולם לעשות את זה. ועושים את זה במקומות אחרים בעולם. לא צריך להמציא הכל, אגב.
עושים את זה במקומות אחרים. אני השתחררתי מהצבא בשנת 90, ואז באה מלחמת המפרץ, ואז באה גל עלייה מטורף, ובעשור, בין שנת 90 לשנת 2000, נבנו פה, ערים שלמות נבנו פה, והבירוקרטיה והמימון, והכל זרם כמו שצריך. אולי הבולדוזרים, אולי ההתייחסות הציבורית הייתה אחרת.
בוודאי.
אבל אפשר היה לייצר כמה 200-300 אלף דירות ב...
ייצרו הרבה יותר מזה בשנות ה-90, באמצעות קבלה של החלטות, ובאמצעות מנהיגים שדפקו על השולחן, כנראה הייתי מאוד קטנה, אז אני לא רוצה להגיד איפה הייתי בשנות ה-90, אבל הייתי קצת עבב. ואני זוכרת את הדברים האלה רק מתוך מה שלמדתי בפרספקטיבה של בדיעבד, או מהספרות הכתובה, או בחיים האקדמיים שלי, או תוך כדי החיים העסקיים שלי. אז נעשו מהלכים מאוד פורצי דרך של אנשי... מנהיגי ציבור ואנשים שמתעסקים בעולם כלכלי, שקיבלו החלטות אמיצות ויצאו אל הדרך ועמדו מאחוריהם, הלוואי ויבוא מישהו גם בדור שלנו ויעשה את אותו הדבר. אנחנו יכולים רק להתפלל לזה. אבל גם למגזר העסקי יש כוח מאוד מאוד גדול, והוא יודע לעשות את הדברים האלה. צריך פשוט לאפשר לו. להוריד חסמים.
את יודעת, כמה שאני צולל יותר לעולם למות הנדלן, אני מגלה עוד שכבות ועוד שכבות, אבל בעיקר אני מגלה אנשים מלאי חזון ואופטימיות. באמת, כאילו, אמר לי פעם יזם מאוד מאוד ותיק, הוא אמר, מי שלא בא עם אופטימיות לענף הזה, שלא יתחיל אפילו דרכו, כי הוא לא יצליח לעולם. ומה שאת אומרת לי פה, שכסף לא חסר, צריך לנווט אותו בצורה הנכונה.
חד משמעית.
שהמערכות, המימון, הן הרבה יותר יעילות מאשר בעבר. אם את משווה את היום לפני התקופה שהתחלת,
אמרנו 20 שנה אחורה.
20 שנה, המערכות מימון הרבה יותר יעילות. היזמים הרבה יותר גמישים ביכולת שלהם לממש פרויקטים. יש חסמים בירוקרטיים שמקשים עלינו, אבל גם התחדשות העירונית, זה המצאה ישראלית סך הכל.
יש מלא המצאות ישראליות ראויות מאוד. יש התחדשות עירונית גם במקומות אחרים בעולם, אולי קוראים לה בשמות אחרים, אז אנחנו לא ספק מפתחים את זה, וזה עובר גם כל מיני אבולוציות ותהליכים. וברגע שנשחרר את החסמים, ניתן לדבר הזה לנסוע, ונתמוך בו באופן נכון בכל ההיבטים, אז נייצר פה הרבה יותר דירות, הרבה יותר מהר, הרבה יותר יעיל, ונפתור הרבה מאוד בעיות של המשק הישראלי, ויהיה לכולנו יותר טוב. אגב, יזמים הם אנשים מאוד מיוחדים, עם חזון מאוד מאוד גדול, עם אופטימיים חסרי תקנה, אבל מזל לכולנו שיש בקרבנו לא מעט כאלה שיודעים לחלום.
אוקיי, אז עד שתמצאי את תבחרי את התפקיד הבא שלך, ואם זה יהיה במגזר הציבורי זה יהיה מצוין. תודה רבה על כל הידע שהשארת אותנו בשיחה הזאת, ונמשיך לבנות הארץ הזאת, כי אין לנו ארץ אחרת,
וכמה שיהיה... חד משמעי. תודה שהרחת אותי, ועל ההזדמנות להשמיע את עצמי.
עדי פרי הרפז, תודה רבה לך.
חג שמח.
חג שמח.
ורק בשורות טובות, ושישובו הביתה.
נכון. ונשים שיר שאני אוהב, כי מחר אני אוכל לראות ההופעה של תמיר בר, אז תמיר בר ורבי פלוטניק לא ממהר לשום מקום.
ישנתי פסל השעה עוד לא 11 בוואטסאפ מנסים להריב איתי שלחתי אימוג'י של נמאסטה קניתי עוד קפה
יופי של יום במקום הסנוזה
שתיתי אוזו ולקחתי לי גם אוגה לא ממהר היום כל בן אדם עם זמן פנוי
אני קורא אותו חבר
כי אני יום יום על ההסל טלפונים, אס-אמסים, בלי פארית היום
ווואלה לא יום אסל, יום בסל אצלנו כל יום אחסל
נגב אבו חסה נמחסה
צריך לשמור אני
שום מקום, סתם על הכל, סתם יושב בבית, לא, 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 לא,
אני לא ממהר לשום מקום, אני לא מתכתב עם הלוז היום, אני לא מתעכב על כל מה שכביכול דפק פאקינג אותי פתאום.
אני צימן מן?
מה?
שטר נזק אותי טיפשון.
בלי להעלים את השביס,
את הצפיזותה,
בלי להעליב אני אליף,
אני מבזותה,
בלי להעצים אני אציץ. אני מציע שניקח את הזמן ונשתה קצת מיץ.
לוויה, בוא נביא חבריה
ונעשה חגדיה.
בוא אם תעביר הסירייה בזכי,
נוציא מיליאן בפריז. הזרים חיצוניים הם לא מנת חלקי,
עדיף לשמוח מאשר לריב.
נצ'י מנמן והווי כספי שטאפ כמו סטי וקוקו,
עושים פה צחוקות,
שותים פה שוקו
לטה.
אם צריך אני יורד אל לטה,
נכנס למוזיאון, עושה שם קקה,
אמבטיה
ושחת.
סומת המשעול בו רצתי אחריה. אהובתי יעל, הסמיקה מבושה את שובל זמלתה, מעל ראשה הרימה כדי שלא אראה כמה שהם אחריה. אהובתי יעל, הייתה קובעי שני, היא כל כך התביישה לחזור אל בית הוריה, לכן בתוך ביתי קבעה את מגוריה. איי 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 אל, איי 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 אל, איי 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 אל.
בתוך ביתי,
בתוך ביתי,
בתוך ביתי, עד אתם חושבים, אתם יכולים לעשות
מה שאתם רוצים,
מה שאתם רוצים.
גברי, וואן טייק, אמרתי לך, זה וואן טייק.
אני נלחם בשביל מה שאני מאמין בו.
ובאותה עת אני לומד לבחור את הקרבות שלי.
למי בדיוק אני יוצא לקרב? מסעוד החיים הוא אהבה, אז נצרור כאן את גן העדן הפרטי שלי. גן העדן. אם הדרך לשם היא במלחמה,
אז נצא כמנצחים. עדיין יש שוקדת.
אני עדיין סמוראי.
מכה למעלה, מכה למטה, מדיטציה ואורייטה, אצלנו קיבלת מה נתת, אמנות המלחמה שמקדשת את המילה כמו את החרב, יגעת מצאת, תאמין, שומע את הרוח שורקת דרך העצים, רואה את האמת עוברת דרך הריצים. הפסדים וניצחונות, סמוראי, אלה החיים. אנחנו נשמות שמחפשות את התדרים הנכונים, וכולנו תלמידים, הכל זה שיעורים. מכה קדימה, מכה אחורה, מניאק מי יסתום את הג'ורה, מסרב לראות אפור, בונה את התפאורה במטאפורה. מתקשרים עולמות עליונים דרך מילים שחוצפות את דרכן מהסלע. כשהבריאה מתקשרת עם התודעה שלי, מראה לי את פניה, אז אני מראה לה את פניי. עדיין קם בבוקר ואומר מודה אני, כולה מחנה. ואומר לעצמי, אתה תלמיד, אתה סמוראי.
גם אם הבאתי בכי דם ודמעות, השחזתי חרב אלף לילות, אין בי שום ספק, אין אולי. אני עדיין אש יוקד,
תורת הסמוראי, הכל אצלי מעצם נעוריי, הכל אצלי בראש חפרת בור עמוק עמוק ולא נתן לחלומות להיגמר, נשאר רק להודות לרוח מעליי, רוצה להאמין שאני ראוי, אני זכאי, שווה בין שווים הם מעליי ומתחתיי, עדיין לא הפכתי מוזיקאי פוליטיקאי, דם חריף באורקיי, יש לי מרקו מרוקאי. אני ואתה נשנה את העולם, בלילות אני מרחף בין הגגות ונעלם אל השמיים, פעמיים כיתור, הוצאתי כיתור, לא עליתי כיתות, פיתחתי שיטות, זרדתי בדימה, קצרתי בשמחה, קיבלתי דול המלאכה, וואלה, ברק המנעלה, המשכתי לכתוב. דפקתי בתורת המלחמה, הנשמה שלי בוערת והלב שלי חיה, היום אני פותח את הפה ואז חותך עם המילים שלי, וואלה. בצומת הקרבות אני עובר בין עולמות, תמיד בעומק המצולות אני מגשים את החלומות, אם נראה את היקום כי עדיין מושתות, נתפוצץ כאילו מחכות 72 בתולות.
שנים שהתאמנו בלראות את המילים הכי מהר על אוטומט, רק כדי לומר אותן לאט.